עומדים אנחנו בעיצומם של שלושת השבועות. יום ראשון היה 17 בתמוז, ומכיוון שבתקופה האחרונה לצערי אין לי את הזכות לבקר כל כך הרבה בישיבה כמו בימי קדם, אז רק טבעי שהיום נעסוק קצת בענייני הצומות. המקור הראשון של ארבעת הצומות בנביא זכריה פרק ח', ודווקא בהקשר חיובי, הנביא מנבא צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי וצום העשירי יהיו לבית יהודה לססון, לשמחו ולמועדים טובים. והגמור שהוא ילד בראש השון הדף י"ח, קרא לי צום וקרא לי ססון. איך יכול להיות צום וגם ססון ושמחה? והגמור אומרת, בזמן שיש שלום, ססון ושמחה. יש שמד, צום. אין שלום ואין שמד, רצו מטענים, רצו אין מטענים. מה זה בזמן שיש שלום? רש"י במקום מפרש, בזמן שאין יד גויים תקיפה עלינו, אנחנו לא שלטון תחת שלטון נוכרי. זה בזמן שיש שלום, כך פירש גם הר"ן. ולפי זה בארץ ישראל, שאין יד נוכרי תקפה עלינו, לכאורה לא היינו אמורים לצום ססון ושמחה. אבל שאר הראשונים, גם הטור בסימן תקנון מגד משנה בפרקי מלכות תעניות, הרמב"ן והרשב"א, הם פשו בזמן שיש שלום, בזמן שבית המקדש קיים. כאשר נזכה לביאת הגואל ונזכה לבית השלישי, לא יהיו יותר צומות, אז ששון ושמחה. בזמן שיש גזירת שמד והרג ואבדון, צום, זה תקנת הנביאים. בזמן שאין שלום ואין שמד, רוצו מסנם, רוצו אינם מתענים. כותב הרמב״ם בפרקי מלכות תעניות, יש רמב״ם בהישג יד, אולי כאן רמב״ם זמנים הלכות תעניות. אז הרמב״ם כותב בהלכה הראשונה, הרמב״ם פותח את הפרק הזה, יש שם ימים, בהזדמנות אחרת אולי נסביר איך הרמב״ם משתמש בתיבה שם, יש שם ימים. איפה זה שם? האם שם זה תמיד במקום או זמן ולאו דווקא מקום? אבל ככה רמב"ם מתנסח כמה מקומות, לא רק כאן. יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהם, כדי לעורר הלבבות ולפתוח בדרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיו כמעשינו עד שגרם להם ולנו אותם הצרות, שבזכרון דברים אלה נשוב להיטיב, שנאמר והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם. הרמב״ם כותב כאן שהסיבה שמתענים קשור לעבר, מפני הצרות שיראו לאבותינו, אבל המטרה של הצום קשורה להווה, לעורר הלבבות ולפתוח בדרכי התשובה. והרמב״ם ממשיך בהלכה ד', ארבעת ימי הצומות האלה הרי מפורשים בקבלה, צום הרביעי וצום החמישי, צום השביעי וצום העשירי. הלכה ה', ונהגו כל ישראל בזמנים אלה להתענות. כותב במגד משנה, למה הרמב״ם כותב נהגו כל ישראל בזמנים אלה להתענות, כאילו זה מנהג? הרמב״ם הרי פתח כשהצומות האלה מפורשים בדברי קבלה, והוא מצטט את הפסוק בזכריה. מסביר המגד משנה, מכיוון שבזמננו אין שלום ואין שמד, ולכן זה תלוי במנהג, רצו מתענים, רצו אינם מתענים, ונהגו להתענות. דברי המגיד משנה לכאורה הם תמה גדולה, שהרי אני קורא עכשיו שוב את הלכה ה', ונהגו כל ישראל בזמנים אלה להתענות בשלוש עשר באדר, זכר לתענית שהתענו בימי המן. לכאורה כאשר הרמב״ם כותב ונהגו כל ישראל להתענות, הוא לא הולך על לאל אלא על לקמן. ונהגו כל ישראל בזמנים אלה, אין כוונתו בזמנים אלה ארבעת הזמנים של ההלכה הקודמת, צום רביעי וצום החמישי השביעי והעשירי, אלא בזמננו נהגו כל ישראל בזמנים אלה להתענות בשלוש עשר באדר, וזה הולך על שלוש עשר באדר תענית אסתר, אבל לא על ארבעת הצומות. אבל נשים לב במגיד משנה יש כאן תוספת של אות אחד וו, וזה משנה את המשמעות. המגיד משנה גורס בהלכה ה' ונהגו כל ישראל בזמנים אלה להתענות ובשלושה עשר באדר, זכר לתענית שבימי המן. נהגו כל ישראל בזמנים אלה להתענות ובשלושה עשר באדר, והוו אומר לא רק בארבעת הזמנים שבהלכה ד' אלא גם בתענית אסתר. אבל בכל הנוסחאות המתוקנות של הרמב״ם, כל ההוצאות החדשות כולל שבתאי פרנקל, כתוב בליבב נהגו כל ישראל בזמנים אלה לתענות בשלושה עשר באדר. ולכן הלכה הדר עד ארבעת עצמות זה לא מנהג, אלה העצמות האלה מפורשים בדברי קבלה. אז הדרך שלי בהסברת דברי הרמב״ם אני משאיר לסוף השיעור, אבל קודם כל אנחנו מתקדמים. אומר המגיד משנה בזמנים האלה עצמות הם מנהג ורק מנהג, משום שאנחנו בתקופה שאין שלום, בית המקדש לא עומד על תילו, אין שמד, ולכן רוצו מסענם רוצו אין מסענם, ולכן נהגו כל ישראל בזמנים אלה להתענות, כך הבין המגיד משנה. הטור בסמנטף קוף נון כותב, הוא מביא את דברי הגמרא בראש השונה, סתירה שיש בפסוק, בזמן שיש שלום ששון ושמחה, יש שמד צום, אין שלום ואין שמד רצו מתענים, רצו לא מתענים, כותב המגיד משנה. ובזמננו שיש גזירת שמד, הצומות הם תקנת נביאים ודברי קבלה. קצת רקע על ימיו של הטור. הטור היה בן של הראש. הראש היה תלמיד של מרם רוטנבורג. מרם רוטנבורג היה שנים רבות בכלא, והוא מת בכלא. שלושה תלמידים גדולים היו למרם רוטנבורג, רמיה מרוטנבורג באשכנז, הגאות מימוניות, המורדכי והראש. המורדכי והגאות מימוניות נרצחו על ידי צלבנים. הראש ברח באישון לילה מברמייזה, מגרמניה, והוא נדד דרומה והוא הגיע עד טוליטולה, היום זה טולדו שבספרד, ושם תופעה פלאית שלא היה לה אך ורע בתולדות תקופת הראשונים, שהראש האשכנזי תלמידו של רמיה מרוטנבורג הפך להיות המנהיג הבלתי מעורר של יהדות ספרד בספרד. איך זה קרה? אז ההיסטוריונים חושבים הראש בדרכו לטולדו עובר בברצלונה, ושם הוא פוגש את הרשב"א שהיה גדול הדור וזקן הדור, והוא מברר עם הרשב"א, והרשב"א כותב באחד מאגרותיו שהוא פגש את הראש, את רבינו אשר, והוא בעל סברה ישרה, הוא משבח אותו. ומכיוון שבכל קהילות ספרד שמעו שהרשב"א שיבח את האורח האשכנזי שהגיע לעיר, אז הראש הופך להיות המנהיג הבלתי מעורר של יהדות של קהילות ספרד, והוא יושב בטולדו עד סוף ימיו. אשתו של הטור, בנו של הראש, אשתו של הטור, ביתו ואחיו הצעיר רב יהודה שהיה גם החתן שלו, שלושתם שלחו יד בנפשם והתאבדו כדי לא ליפול ביד הנוצרים הצלבנים. כך מסופר בשם הגדולים של החידה בערך רבי יהודה בן הראש, כך מסורת בידו. אז קל להבין שהטור כותב שבזמננו זה גזירת שמד. זו הייתה תקופה, אחת התקופות הקשות ביותר ליהדות אשכנז. רבים, אלפים נרצחו, היו כאלה ששלחו יד בנפשם כדי שלא ליפול ביד הנוצרים הצלבנים. ולכן הטור כותב בזמננו שמדובר בגזירת שמד ממש. אז הסומות האלה הם תקנת נביאים ויש בהם חומרה יתרה. אבל אנחנו חוזרים לסוגיה שרוצו מסענם, רוצו אינם מתענים. תשעה באב יוצא מן הכלל, כך כתוב להדי באותה סוגיה בראש השונה דף י"ח. הגמרא אומרת בזמן שאין לו שלום, אין בית מקדש ואין לו שמד, רצו מתענים, רוצו אינם מתענים. והגמרא שואלת, גם תשעה באב? הגמרא אומרת, לא, תשעה באב לא, כי תחפו בו צרות. ויום אמר והנמהר הזה חרבו שתי מקדשות, ולכן לאחר בית שני כבר הפקיעו את האופציה, רוצו מסענם, רוצו אינם מסענם, ותשעה באב חייבים לתענות בכל שנה ושנה. ולכן כותב הפני יהושע בפסוכים דף נון ד' שצום תשעה באב זה חיוב דרבנן, לא מנהג באלמה ולא תקנת נביאים, כי מצד תקנת נביאים אין בין צום החמישי שהוא צום של אב לצום הרביעי השביעי והעשירי שהם 17 בתמוז, 10 בטבת וצום גדליהו. הלו הנביא על ארבעת הצומות כולל צום החמישי שהוא תשעה באב, הנביא אומר ששון ושמחה צום. כי כאשר, ואם כן, כאשר גם הוא אומר את רוצה מסענם, רוצה אינם מסענם, זה כולל תשעה באב. אבל הגמרא אומרת זה רק עד חורבן בית שני. אחרי חורבן בית שני, כשהם ראו שביום הקשה הזה, הנורא הזה, שתי מקדשות חרבו, אז זה כבר לא רוצו מסענם, רוצו אינם מסענם, זה כבר חיוב. אז לפי הפני יהושע, תשעה באב בזמננו זה איסור דרבנן, כי חכמים תקנו לאחר חורבן שני שזה חובה. שאר הצומות מנהג, רוצו לא ירוצו. אני רוצה להוסיף, כאשר הגמור אומרת רצו מתענים, רוצו אינם מתענים, מי זה רצה ולא רצה? כל יחיד, כל קהילה, בכל דור ודור. אנחנו יכולים להחליט היום, אומנם אין לנו בית מקדש, אבל אין גזירת שמד, וברוך השם זכינו לחזור לארץ קודשנו אחרי 2,000 שנה ולהיבנת בה. אנחנו מחליטים שלא רוצים יותר להתענות, האם זה ברשותנו? ברור בעיניי שהאופציה רצו מתענים רצו אינם מתענים זה לא לנצח ניצחים. לא כל דור ודור יכול להחליט, וגם ובוודאי לא כל קהילה וקהילה. אני חושב שזה עד חתימת התלמוד. חזון איש ביורדי עשם הבייס כותב חידוש עצום, ואני בכתבים שלי ותשובות שלי הרחבתי והעמקתי את החידוש הזה. הרמב״ם והרשב"א שניהם מתמודדים בשאלה עצומה בדיני טריפות. במסכת חולין מבואה שיש חי טריפות, י' ח' טריפות, שבהמה שיש באחד מהמומים האלה היא טריפה. עוד קבעו חז"ל שטריפה לא חיה, היא לא יכולה לחיות יותר מי' ב' חודש. הרמב״ם והרשב"א שניהם שואלים שאלה גדולה, ישנם מקצת הטריפות שלפי הניסיון בזמננו יכולים להאריך ימים, לא מתים תוך י"ב חודש, ולמעט זאת יש מומים אחרים שממיתים בזמן קצר והם לא כלולים ברשימת הטריפות. הרמב״ם והרשב"א כל אחד מתמודד בדרך שונה בשאלה הזו. אומר החזון איש, שלוש פעמים בש"ס אנחנו מוצאים מאמר חז"ל, שיט אלפן שנין הווי אלמה, העולם יתקיים בצורתו במתכונתו הנוכחית 6,000 שנה, 2,000 שנות תוהו, 2,000 שנות תורה ו-2,000 שנות ימות המשיח. זה החלוקה של חז"ל. אומר חזון איש, 2,000 שנות תורה חופפים הסתיימו פחות או יותר עם חתימת התלמוד. אני חושב שיותר מדויק לומר שאלפיים שנות תורה הסתיימו בסוף תקופת המשנה, זה כמה מאות שנים לפני סוף חתימת התלמוד. אומר החזון איש, בסוף תקופת התורה, בסוף אלפיים שנות תורה, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לחכמים, מה אתם רואים בטריפות? והם קבעו לפי מה שהיה נראה להם בזמניהם, והדין הזה נמשך ולא משתנה עד סוף ימי העולם. חזון איש כותב את הרעיון הזה לגבי טריפות, ואני אומר, הרעיון הזה תקף לגבי כל השיעורים וכל הזמנים וכל ההלכות היסודיות שבתורה. בעיניי, אבל זה לא הנושא שלנו היום, היסוד הזה מיישב את כל הסתירות הרבות שיש בין המדע המודרני וההלכה. האמת ההלכתית לא אמורה להיות האמת המדעית. האמת ההלכתית היא האמת כפי שהשתקפה בעיני חז"ל בסוף תקופת המשנה, בסוף אלפיים שנות תורה. אני נותן רק דוגמה קטנה לסבר את האוזן. סוף זמן קריאת שמה של שחרית, כל אחד יודע מתי זה סוף זמן קריאת שמה של שחרית? שלוש שעות, נחלוקו המוגנבון והגרו, שלוש שעות מנס החמה או מעלות השחר. למה הזמן כמעט מלאכים? מתי מלאכים קמים בבוקר? אני משוכנע שאם נעשה סקר היום בין המלאכים שנשארו בעולם, נוכל להיטיב עם הצעירים ולקבוע שסוף זמן קריאת שמע זה 5-6 שעות מעלות השחר. שהרי המלאכים בימי קדם היו מאוד עסוקים, היו מאוד עסוקים בעיקר בלרצוח כל היריבים שלהם ואת כל האויבים שלהם, וכדי לשרוד זה היה עיקר תעסוקתם של המלאכים בימי קדם, ולכן הם קמו מוקדם בבוקר. היום מלכת אנגליה, היום זה מלך אנגליה ולא מלכה, שוודיה, נורווגיה, מעט מלאכים נשארו בעולם, אין להם סמכויות, בעיקר הם עוסקים בתקסים מאוחר בלילה, מן הסתם הם קמים מאוחר בבוקר. אז אולי כל כמה שנים צריך להיות סקר עולמי ולעדכן את סוף זמן קריאת שמע, זה זמן כמעט מלאכים. לא רלוונטי, כי כל הזמנים וכל השיעורים נקבעו בסוף אלפיים שנות תורה. מה שהיה אז הוא קבוע עד סוף ימי עולם, וזה כלל גדול בידי. ואני אומר אותו דבר, כאשר נביאי ישראל נתנו לעם ישראל אופציה, רוצו מסענם, רוצו אין מסענים, הזכות הזו נתנה בידי חכמי התלמוד. היסוד העיקרי של תורה שבעל פה זה המשנה והגמרה ומדרשי חז"ל. כל מה שבא אחר כך זה רק פירוש. עיקר תורה שבעל פה זה התלמודים בשישה סדרי משנה. ולכן אני חושב, רוצה מסענם, רוצה אינה מסענם, זה לא בכל דור ודור, זה נגמר בחתימת התלמוד. מה? כן, זה לא סתירה. אני אומר רוצו ולא רוצו זה רק עד חתימת התלמוד, אבל זמן שמד זה בכל דור ודור. שלום ושמד זה לנצח. כשיבוא הגואל ויבנה בית המקדש לא נצום, כי זה כבר לא רוצו ולא רוצו, זה שלום ושמד. שלום ושמד זה בכל דור ודור, ולכן אין סתירה מדברי הטור למה שאמרתי עכשיו. הטור אומר בזמננו זה גזירת שמד, הם רוצחים אותנו, הם כופים עלינו להתנצר, וגזירת שמד מתי שרק יהיה חוזר לתקנת הנביאים. מצב הביניים, רצו מתנים, רצו לא מתנים, זה רק עד סוף ימי התלמוד ולא בכל דור אחר.
אז מה זה משנה, זה היה שעת שמד,
גם אם
זה לא היה שעת שלום פשוט, אז
כן. כשאני אומר שאחרי חתימת התלמוד כבר אין אופציה לא להתענות, אבל זה עדיין בתוקף של מנהג, לא תקנת נביאים, חייבים להתענות, אבל הקבלה שלהם תקיפה עד סוף הימים, אבל זה עדיין מצד המנד, מצד הקבלה שלהם. אבל כשיש מד, זה חוזה לחומרה של תקנת הנביאים, וזה הנפקא מינה. עוד הערה גדולה יש לי. הטור כותב, רוצו רוב ישראל לא מתענים. הם רצו רוב הציבור כן מתענים. ומאוד בולט לדעתי, והטור בסימן תף קופנון, ההבדל הלשוני, רצו רוב ישראל לא מתענים, רצו רוב הציבור כן מתענים. הבח כותב, רוב ישראל, היינו רוב ישראל שבמקום מסוים, שהוא רוב הציבור. מאוד בולט ההבדל בלשון הטור, רצו רוב ישראל לא מתענים, רוב הציבור כן מתענים. אילולי דברי הבח אני הייתי אומר, לא להתענות צריך רוב קהילות ישראל, רוב חכמי ישראל, כי בסופו של דבר הנביאים תקנו צומות. אז רוצו שלא להתענות, זה רק אם רוב ישראל החליטו לא להתענות. אבל כן לקבל את הצום די ברוב הציבור. די. כמה ברוב מקומות החליטו לא להתענות, אבל עדיין כל ציבור יכול להחליט, אנחנו רוצים להתענות אם יש רוב ציבור. אבל לא להתענות צריך רוב ישראל. כך היה נראה לעניות דעתי, לא כדברי הבח, כי בעיניי מאוד בולט בלשון הטור המעבר הזה. רוצו רוב ישראל לא מתענים, ואם רוב הציבור רוצה, אז כן, להפך, רוצה, כן. כן להתענות ולהמשיך במסורת הנביאים, די ברוב הציבור, ולא צריך דווקא רוב ישראל. יש כמה הלכות בשולחן אורך שמושתתים על ההנחה שהצומות בזמננו זה רק מצד הקבלה ולא מצד תקנת הנביאים. תף קוף סמך זיין בסעיף הראשון אנחנו לומדים את הדין של מתאמת, מקור הלכה זו בברוכס י' עמוד א'. בימי הצום כתוב שחנוך מותר לטעום. אישה שמבשרת רוצה לדעת אם התבשילים טעימים, מותר לה לטעום עד רביעית, אבל בתנאי שתפלוט, אסור לבלוע, אבל מותר לטעום. בשולחן אורך ובטור ובבית יוסף יש שתי שיטות. לפי שיטה אחת מותר גם לבלוע מעט. בשולחן אורך פוסק צריך לפלוט חוץ מתשעה באב, ומסביר רבי יוסף והראשונים בברוכס דף י' ד' למה מותר לטום? מכיוון שהצומות בזמננו זה רק מצד הקבלה. לא קיבלו על עצמם להחמור קוריהי, מכיוון שזה רק מצד הקבלה, קיבלו על עצמם צום מאכילה גמורה, אבל לא קיבלו על עצמם להחמיר בתאימה באלמה. הרי הלכה אחת שבו אנחנו מקילים בצומות, בגלל שזה תלוי ברצון. רוצו מסענים, רצו אינם מתענים. תו קוף נון ד' סיביו, חוילה בתשעה באב לא צריך עומד, אלא מכילים אותו מיד. זה במקום חולי לא גזרו רבנן, אז חולה אפילו חולה שאין בו סכנה לא צריך להתענות באף אחד מארבעת הצומות. גם שם הנימוק הוא לכאורה חולה שאין בסכנה, מה היתר יש לו לאכול? מכיוון שכל הצומות זה רק מצד רצו להתענות, ולכן לא קיבלו על עצמם להכביד על החולים. בדין הזה דין תשעה באב כדין שלושת הצומות האחרים. בדין טעימה תשעה באב שונה משאר שלושת הצומות.
אמרת שבסוף זה חיוב דרבנן בתשעה באב, אז מה שונה אם מסנה או לא מסנה?
שאלה טובה, שאלה טובה על הפני יהושע. הפני יהושע לא הולך עם הראשונים שהסבירו למה אנחנו מקילים לחולה, כי זה תלוי ברצון. לפי הפני יהושע נצטרך לומר, יש איסורים דרבנן שנדחים מפני חולי, ויש עוד איסורים דרבנן שנדחים לפני חולי שהם בסכנה, כמו אמירה לנוכרי בשבת. כך נצטרך לומר לפי הפני ישוע. באותו סימן תקוף נון דלת הדין של חולה בסיבה, בסיף ה' כתוב עוברות ומניקות, נשים מניקות או מעוברות, מתנות ומשלימות בתשעה באב, אבל לא בשער שלושת הצומות. אז לגבי שתי הלכות יש הבדל בין תשעה באב לשער הצומות, לגבי טעימה, לגבי עוברות ומניקות. לעומת זאת לגבי חולה הכילו גם בתשעה באב כשם שכילו בשלושת הצומות האחרות. אז אמרנו, הגדרנו את המושג של רוצו, את הפני ישוע, ועכשיו אני רוצה לומר לכם מה שנראה עיקר לעניות דעתי, ואני אומר דבר חידוש. אני סבור שמכיוון שהאופציה של רצו ולא רצו, האופציה הזו ניתנה בידינו על ידי הנביאים, נביאי ישראל, הנביא זכריה, ששם אנחנו עושים את המקור הראשון של צום רביעי וצום החמישי, צום השביעי וצום העשירי. ולפי דברי הגמרא בראש השנה, מן הפסוק למדנו שבזמן שאין שלום ואין שמד, רצו מתענים, רצו לא מתענים. אם החלטתם להתענות, זה חוזה לחומרת תקנת הנביאים. הנביאים הם שנתנו לנו סמכות. אם לא תרצו, אנחנו פותרים אתכם. אבל אם רציתם, אז זה חוזר לתקנת הנביאים. וכל חומר תקנת נביאים על הצומות האלה, הם צומות חמורים. למה הדבר דומה? הרמב״ם סבור כי ידוע שכל איסור דרבנן הוא בכלל לא תסור בין הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. שואל הרמב״ן בשורש הראשון מיהו דלת שרשים שהם הקדמה לספר המצוות. אם כל איסור דרבנן יש בו איסור תורה שלא תסור, למה ספקא דרבנן לכולו? ספקא דאורייתא לחומרא, ספקא דרבנן לכולה, הרי שדרבנן קל יותר מדאורייתא. ספקא דאורייתא לחומרא, אבל ספקא דרבנן לכולה. אבל לפי הרמב״ם כל רבנן זה דאורייתא, מסביר הרמב״ן. והרמב״ן, למרות שהוא בר הפלוגתא של הרמב״ם, אבל כך דרכם של גדולי חכמים, קודם כל הוא טרח ליישב את דברי הרמב״ם, והוא מסביר את שיטת הרמב״ם. התורה נתנה סמכות לחכמים לגזור ולתקן, והתורה הקדוש ברוך הוא אומר מה שהם יתקנו אני חותם עליו, מה שהם מתקנים זה רצוני, לא תסור מכל אשר יגידו לך. אבל להם יש סמכות להקל במה שהם מתקנים, ולכן חכמים כאשר הם אסרו מה שאסרו, כאשר הם גזרו מה שגזרו, הם אלה שאומרים אנחנו אוסרים רק על צד הוודאי, אם יש ספק אנחנו לא מחמירים. ובסמכותם הם שקבעו ספקא דרבנן לכולו, אבל מה שהם כן אסרו אסרו מן התורה. כך הרמב״ם יושב את דברי רמב״ם, ואני אומר את אותו דבר בדיוק, את אותה הסברה ואת אותה הגדרה לגבי הצומות. הנביאים הם שתקנו את הצומות. הנביאים אמרו לנו, אם אתם חכמי ישראל, חכמי התלמוד והמשנה, אם אתם תחליטו שלא רוצים לתנות, פטורים אתם. אבל אם אתם כן מחליטים לתנות, אז הצומות הם מדברי קבלה, מדברי נביאים, כמו לא תסור. בהסבר הרמב״ם, הרמב״ן על הרמב״ם, כך נראה לעניות דעתי, וכך נראה לי פשטות ראשון הרמב״ם. הצומות האלה מפורשים בקבלה, והם בדברי קבלה גם בזמננו, אף על פי שנהגו כל ישראל להתענות בהם. אין סתירה בין נהגו ובין הצומות האלה, מפורשים בדברי קבלה, כך היה נראה לעניות דעתי. אז היום פתחנו את השיעור בפסוק צום הרביעי וצום החמישי, צום השביעי וצום העשירי יהיו לבית יהודה לששון, לשמחו לנביאים טובים ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. מה הקשר בין הרישה לסיפה. תחילת הפסוק מתפרש כמשאלה, כתפילה, כהבטחה, כנבואה. הצומות העצובים האלה יהפכו לימים של ששון ושמחה. אומר הנביא, תשאלו אותי מתי, אני לא אוכל לומר לכם מתי, אבל אני כן יכול לומר לכם איך. מתי? בידכם הדבר תלוי. כאשר את האמת והשלום אהבו. ולמה? כל אחד זוכר את מאמר חז"ל, כל דור שלו נבנה בית המקדש בימיו, לא כתוב בשום מקום. אין כזה מאמר חז"ל, כל דור שלו נבנה בית מקדש בימיו כאילו חרב בימיו. מה שכתוב חמור הרבה יותר, וזה ירושלמי ביום הדבדלת. כל דור שלו נבנה בית מקדש בימיו, מעלים עליו כאילו הוא החריבו. כאשר אנחנו אומרים כאילו חרב בימיו, אז מה? הרבה דברים קורים בימי חייו של אדם, ולא תמיד הם קשורים אליו. חז"ל לא אומרים כאילו חרב בימיו, אלא כאילו הוא החריבו. משל למה הדבר דומה? אמא בית מלא ילדים, יש לה 5 ילדים מגיל 5 ומטה. אמא יוצאת מהבית ואומרת לילדים, אני יורד ל5 דקות לקנות חלב, אני רוצה למצוא את הבית בדיוק כפי שאני משאיר אותו. 5 דקות, חוזרת עם בקבוק חלב, החלון הגדול בסלון מנופץ, הציץ הפרחים שעמד על השולחן, על הרצפה, הבית מלא מים, הפרחים מפוזרים בכל הרצפה. ואמא חוזרת הביתה ואומרת, מי עשה את זה? כל הילדים פה אחד, אף אחד לא עושה. זה קרה. אמא אומרת, חלון לא מחליט להתנפץ לבד, והקציץ לא רוקד וקופץ מעל השולחן. מי עשה את זה? אני רוצה לדעת. וזה ההבדל בין כאילו חרב בימיו, מי עשה את זה? אף אחד. זה קרה, זה לא קרה, מישהו עשה את זה, ואותו מישהו זה אתה. כי כל דור שלו נבנה בית מקדש בימיו, מעלים עליו כאילו הוא החריבו. היד השם תקצר. אם היינו ראויים לבית מקדש, היה לנו בית מקדש. ואם אין לנו בית מקדש, אין זה אלא משום שלא מגיע לנו. אם היה מגיע לנו, אז מנסתם היה לנו. ובפרט לשיט הסרשי ותוספות 3 מקומות בשעה, שהבית השלישי ירד אש מן השמיים. זה מתחוק את רמב"ם מול רשי ותוספות. ואם מעלן עליו כאילו הוא החריבו, מה שאתה קלקלת אתה צריך לתקן, ומה שאתה הרסת אתה אמור לבנות. איך? עלינו להתבונן בסיבות שגרמו לחורבן הבית, כדי לדעת מה מוטל עלינו כדי לבנותו מחדש. אז בנדורם פי ערב כתוב, על מה עבדה הארץ? דבר זה נשאל החכמים לנביאים, לפי גרסת הבך, למלאכי השרת, ולא פרשו עד שהקדוש ברוך הוא בעצמו מפרש על עוזבה מתורתי שלא ברכו בתוארת תחילו. והרבן מסביר, התורה לא הייתה מספיק חשובה ביניהם, ולא עסקו בתורה בשמם, לא הריחו כמה תלמוד תוארת חשוב לכל יחיד, לכל קהילה, לכל בית מדרש, לכל האומה כולה. כי היא חייכם ואורך ימיכם. וזה מה שהביא לחורבן בית ראשון. ביום הדפתת כתוב, בית שני למה חרב? רבים עסקו בתורה ודקדקו במצוות, אלא ששנאת חינם הייתה ביניהם. ולמה איתך ששנאת חינם שקולה כנגד 3 עבירות חמורות של התורה. ולכן כל דור, ובפרט בתקופה שבה אנחנו מתאבלים על חורבן הבית, צריך להתחזק בעיקר בלימוד התורה ובאהבת רעים. כי ביטול תורה גרמה בעקיפין לחורבן בית ראשון ושנאת חינם, גרמה לחורבן בית שני. אז אנחנו צריכים להתחזק בתלמוד תורה ולהרבות אהבה ואחווה ושלום ורעות. אנחנו עדיין בתקופה קשה, המלחמה עדיין לא תמה, ועדיין מקריבים קורבנות ונהרגים חיילים צעירים לדבון לב ושברון ליבנו. אז צריך להתחזק בתלמוד תורה, וכדברי הגמור במקס דפיוד, עומדות רגלינו בשערי מלחמה בזכות שערי ירושלים שעוסקים בתורה, ולהתחזק באהבת רעים. מאות פעמים בשנתיים האחרונות שציטטתי את דברי אבן עזרא, שכותב תיבה אחת ולפעמים מילה אחת יש לה משמעות גדולה, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד, כותב אבן עזרא מילה אחת, ונתתי שלום בארץ ביניכם ושכבתם ואין מחריד. אם יש שלום בינינו, בין איש לרעהו, בין אדם לחברו, בין אישה לשכינתה, בין קהילה לקהילה, בין ציבור לציבור, אז ושכבתם ואין מחריד. אומר הנביא, צום הרביעי וצום החמישי, צום השביעי וצום העשירי יהיו לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים. מתי? והאמת והשלום אהבו. תורתנו תורת אמת, אין אמת אלא תורה. כאשר את התורה תאהבו ואת השלום תאהבו ותלכו בדרכו של אהרון הכהן, שהיה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ונקרבן לתורה, אז ורק אז נזכה שאכן צום רביעי וצום החמישי, צום השביעי וצום העשירי יהיו לבית יהודה לששון, לשמחה ולמועדים טובים במהרה בימינו, אמן. שיהיה תשבב שמח.